לכתוב לעצמו ספר פרטי. ודיברנו מה שדיברנו. פסקה ב' וג', שתי הפסקאות האלה, הן בעצם חטיבה אחת, ואני חושב שכדאי לראות אותן כדבר אחד. ותכף נבין מדוע. אז מי שיש לפניו ספר, אנחנו קצת נרוץ בדברים ונראה את הדברים בכותרת שלהם. אלה הם הסדרי הדברים שעליהם ראוי לסדר עיוניו להועיל לעצמו ולזולתו. א', עמיתת גדר האמונה. אני קופץ לב', ב', בעמיתת הבורא יתעלה. ג', בעמיתת התורה אשר בידינו מעת אדון כל המעשים. ד', בעמיתת תורה שבעל פה. ה', בעמיתת חוכמת הקבלה. אני מדלג לג'. כל זמן שלא ילמד לעצמו, ילמד לעצמו, שתתברר לו מעלת נשמת האדם, ומעלת ישראל, ומעלת הארץ הקדושה, וההשתוקקות הראויה לכל איש ישראל לבינן המידה וגדולת ישראל ותרומותם בעולם, כמעט שאי אפשר לטעום טעם עבודה. כלומר, כאן הרב, אם אפשר לומר, נותן איזה שהם עקרונות יסוד, שמבלדי המפגש איתם, מבלדי הקשר איתם, מבלדי ההבנה עד כמה הם היסודות של כל העניין, אז האדם לא יכול באמת להתקדם מבחינת מה שהוא צריך להיות. שמע בלי מוסר אביך. דבר הראשון, נחזור לבית. אלה הם הסדרי הדברים שעליהם ראוי לסדר עיוניו להועיל לעצמו ולזולתו. כאן מדובר על סדר עיוני. בפסקה ג' מדובר, כל זמן שלא ילמד לעצמו, שתתברר לו, גם שם מדובר על לימוד, על סדר עיוני. כלומר, כנראה שיש איזה שהם עקרונות שכליים, נקרא לזה ככה, עקרונות השקפתיים, שבלי העקרונות הללו, האדם לא יכול להיות באמת אדם מוסרי. והעקרונות האלה הם קריטיים. העיקרון הראשון, אמיתת גדר האמונה. ומתוך כך, משתלשל. או יותר נכון, הביטוי, אמיתת גדר האמונה זה הכותרת, זה הכותרת הראשית. כבר נסביר את זה. מכאן, אמיתת הבורא, אחר כך, אמיתת תורה שבכתב, ומתוך כך, תורה שבעל פה וחוכמת הקבלה, אחר כך, האדם, ישראל, ארץ ישראל, בניין מקדש, תיקון עולם. זה הסדר. אני רוצה להשתמש רגע במילים שאנחנו הזכרנו אותם בבניין אמונה, כדי להסביר את זה בצורה אולי קצת יותר ברורה. מה זאת המילה אמן? הרי אנחנו מדברים על אמונה, נכון? אמיתת גדר האמונה. מה זה אמונה בכלל? אז המילה אמונה מורכבת בעצם משתי הוראות. המילה אמונה השורש שלה הוא אמן, והמילה אמן היא מורכבת בעצם משתי הוראות מרכזיות. קודם כל, כשאני אומר אמן, אני אומר אמת. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בורא פרי אדמה. אני אומר אמן, אמן. אמת, שהקדוש ברוך הוא ברא את פרי האדמה הזה. אז זה אמת, כלומר, אותו האדם שברך אמר אמת. ב', כשאני אומר אמן, יש גם סוג של אמן, שהוא סוג של כן יהי רצון. כלומר, נגיד דוגמה שהזכרנו פעם, התגדל והתקדש שמו הגדול, התגדל והתקדש מרבה, אני אומר, אמן. כן יהי רצון, הלוואי. הלוואי שזה כבר יהיה. הלוואי ששמו הגדול באמת יתגדל ויתקדש בעולם. כלומר, המילה אמונה ששורשה אמן, בעצם מורכבת משניים. א', אמת, ב', אמת שאנחנו מצפים שהיא תופיע במציאות. כן יהי רצון. כלומר, מה זה בעצם אמונה? ומה זה בעצם האדם המאמין? האדם המאמין זה האדם ששייך לאיזשהו אמת, והוא דבק באמת הזאת, והוא משתדל להופיע את אותה אמת במציאות. הוא משתדל לגרום לכך שהאמת הזאת לא תישאר בספרייה, אלא האמת הזאת תופיע במציאות, בהוויה, בחיים. זה נקרא איש אמונה. מילים אחרות. איש אמונה זה איש כזה, זה אדם כזה, שיודע שהאומן שיצר אומנויות שונות, מתגלה באומנויות השונות שאותם הוא יצר. נפש האומן באומנויות. באומנות. נפש הבורא בבריאה, נפש הפועל בפעולה. אז מי הוא איש האמונה? איש האמונה זה אותו אדם שיודע לזהות את המפגש בין האומן לבין האומנות. בין האמת לכן יהי רצון. בין האידיאל המוחלט לבין הופעתו במציאות. לכן יש בחז"ל ביטוי קשה מאוד, שישנם צדיקים שאינם מאמינים. יש ביטוי כזה. צדיקים שאינם מאמינים. מה זה צדיקים שאינם מאמינים? הרי מאמינים באשם. איך יכול שהם לא מאמינים? באשם הם מאמינים. נכון. הם מאמינים באשם. אבל הם לא מאמינים שכל מה שקורה בעולם, כולל הדברים היותר עקומים ויותר מעוותים, גם זה צינור ודרך להופעת השם. לא שאנחנו מסכימים כל הקלקולים, אבל זה דרך. דרך אגב, רק כדי להסביר עד לאן זה מגיע העניין הזה, יש רמב״ם שצנזרו אותו, רמב״ם הצונזר, בהלכות מלאכים, שהוא מופיע ברמב״מים שלא צנזרו אותה, הלא מצונזרים. ושם הרמב״ם אומר, דבר קשה מאוד, עמוק מאוד, אמוני מאוד, אבל תכף יובן גם למה צנזרו את זה, כי זה מסובך מאוד וזה מסוכן מאוד לומר את זה. אומר הרמב״ם, תדע לך, שימח שמו וזכרו ישו ומוחמד, סללו את הדרך למלך המשיח. כך כותב הרמב״ם. המסקנה המוטט מהמשפט הזה היא, שאם ככה, אז איך התחילה טוב שבאה הנצרות ובאה האסלאם לעולם? כי הם סללו את הדרך למשיח. אבל ודאי שזה לא מה שהרמב״ם מתכוון. הרמב״ם מתכוון, תדע לך שאפילו ההופעות היותר אנטי-תזיות, אם אפשר לומר, היותר הופכיות להופעת האמת האלוקית בעולם, גם הן חלק מההופעה של האומן באומנות. מזכיר קצת אותו נער צעיר ששואל, איפה אלוהים היה בשואה? מה זה איפה אלוהים היה בשואה? ריבונו של עולם, עשה את השואה. איש אמונה זה אחד שיודע שגם במצבים היותר מסובכים, היותר כביכול הפוכים להופעת השם, גם שם השם פועל, וגם אותם השם פועל, וגם יש איזה, וגם שם יש מטרה, ואולי דווקא שם, וזה חלק מתהליך גילוי האומן באומנות. ואם אנחנו רוצים אולי להגן את זה קצת יותר, אז בואו נראה עד לאן זה מגיע בהלכה. רק עוד שנייה. מישהו רואה רמב״ם חלק א'? מה? כן. טוב, אני הייתי שמח אם יהיה כאן רמב״ם חלק א'. הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, בפרק א', בהלכה, מהלכה א' עד הלכה ו', עוסק במצוות אנוכי השם אלוקיך. כלומר, מי הוא האדם המאמין, המאמין באלוקים? בהלכה ו' אומר הרמב״ם, וכל מה שאמרנו, וכל זה, מצוות עשהו, שנאמר, אנוכי השם אלוקיך שרוצאתיך מארץ מצרים. לא נורא, תכף יביאו, בסדר. מה הרמב״ם אומר בין הלך א', יש? כן, כן, מצוין, יפה. הלכות יסודי התורה, פרק א', הלכה א'. יסוד היסודות ועמוד החוכמות לדע שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל הנמצא וכל הנמצאים משמיים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מהמיטת ימצאו. אם אני הייתי הרמב״ם, תודה רבה יששכר לפעולתך, יש לנו. אם אני הייתי הרמב״ם הייתי מסתפק לכאורה בחצי הראשון של המשפט הזה. יסוד היסודות ועמוד החוכמות לדע שיש שם מצוי ראשון. מקסימום תוסיף עוד מילימטר. עוד מילה. והוא המציא כל נמצא. תדע שיש בורא. יש מי שברא. מספיק. לכאורה, למה הרמב״ם ממשיך עוד? והוא ממציא כל נמצא, כל הנמצא. לא המציא אלא ממציא. אחר כך אני מדלג רגע על כמה הלכות לענייננו. הלכה ה'. המצוי הזה הוא אלוהי העולם, אדון כל הארץ. יש כאן שתי הגדרות, שני ביטויים. והוא המנהיג הגלגל בכוח של נוקץ ותכלית וכו'. אחד הפירושים הוא אלוהי העולם, האלוהים שברא את הטבע. אדון כל הארץ, האלוהים שמנהיג את ההיסטוריה. הלכה ואב, וידיעת דבר זה מצוות עשה. שנאמר אנוכי השם אלוקיך. אז מה קולט מצוות אנוכי השם אלוקיך? שלושה דברים. א', שיש אלוהים, או יותר נכון, יש השם, ב', שהשם הזה התגלה באלוהים, במידת אלוהים, כשהוא ברא את הטבע, וממשיך לברוא אותו כל הזמן, והוא מתגלה במידת אלוהים כמנהיג ההיסטוריה. אבל מי שאומר, מי שחושב שיש אלוהים, אבל הוא ברא את הטבע ועזב אותו, או הוא לא מנהל את ההיסטוריה, אלא יש פה איזה כוחות שמנהלים את ההיסטוריה, בפרט הדברים יכולים כביכול להופיע, כשיש הופעות היסטוריות כאלה שהן כביכול הפכות לגמרי מהמגמה האלוקית, האדם הזה הוא לא רק לא למד בכיתת אמונה במכון מאיר, הוא לא מאמין באנוכי השם אלוקיך. אנוכי השם אלוקיך שרוציתיך מארץ מצרים. אנוכי השם אלוקיך, איך זה בא לידי ביטוי? שאני פעלתי בהיסטוריה את יציאת מצרים. ואם אתה לא מאמין שאני פועל בהיסטוריה, אז אתה לא מאמין באנוכי השם אלוקיך. אז להגיד מדינת ישראל זה מעשה שטן, זה חוסר אמונה באנוכי השם אלוקיך. לשאול איפה אלוהים היה בשואה, זה חוסר אמונה באנוכי השם אלוקיך. לכן יש צדיקים שלא מאמינים. יש מציאות כזאת, שצדיק כביכול, שהוא לא מאמין, כי הוא מחפש את האומן, רק במקום שבו ברור שהאומן נמצא. זה ברור כשהוא לומד תורה, זה ברור כשהוא מקיים מצוות, זה ברור שהוא חווה איזה חוויה רגשית, רוחנית וכו'. אבל זה לא ברור שהאומן מופיע באומנויותיו השונות. הייתי באיזשהו מקום לפני כמה ימים, שיעור שאלות ותשובות. שאלתי, מה רוצים שיהיה השנה בשיעור הזה? אמרה לי אחת, רק לא פוליטיקה. שעה שלמה דיברנו, מה זה פוליטיקה? להבין שאם, שלומר משפט, רק לא פוליטיקה, זה צדיקים שאינם מאמינים. רב צודה אמר, פוליטיקה אלוקית. מה זה לא פוליטיקה? פוליטיקה זה הופעת השם בעולם דרך עם ישראל. זה ההופעה האלוקית היותר שלמה, היותר כוללת, בשורשיותה, בסיבותיה, במקורה. ברובד החיצוני, יש הרבה מה לעבוד ולתקן. מה זה, להיות אדם מאמין זה להיות אדם כזה שהוא מאמין רק כשהבורא מתגלה בו כשהוא לומד תורה? או רק מתגלה בו כשהוא אוכל? אבל לא מאמין שאלוהים מתגלה בכל העולם ובכל העולמות, בכל המהלכים העולמיים ההיסטוריים, שמקיפים את העולם מתחילתו ועד סופו ויביאו את העולם הסוף לתיקונו? זה להיות איש אמונה. להיות איש אמונה זה להאמין שהאומן מתגלה באומנויותיו השונות. עכשיו יש מדרגות בגילוי האמונה. בסדר? יש אומנות שבה האלוהים מתגלה בצורת הרוח, יש מדרגות שבהם האלוהים יותר מסתתר. בסדר? כמו שאמרנו בבניין אמונה. נגר בנה מטבח. לא ראינו, אני חושב, אף אחד מאיתנו לא ראה, שהוא בא לבקר איזה חבר, שהנגר עומד אל יד המטבח, אומר, זה שלי, זה אני עשיתי. ברור שלא. אם הנגר היה עומד על יד המטבח, היינו אומרים, הנה זהו, הנה האומן, הנה האומנות, חיברנו ביניהם. ברור. אבל מישהו ראה פעם, נגר עומד על יד הנגריה, על יד משהו ניגר, נקרא לזה ככה. ברור שלא. אז מי יזהה שהמטבח הזה, את המטבח הזה פעל הנגר? מי שמכיר את הנגר? מי שמכיר את מחשבותיו, את הדמיונות שלו, את צורת העבודה שלו, שיטת העבודה שלו. הוא יודע, בלי שהנגר יהיה שעמוד שם. זה פלוני, נכון? כן, איך ידעת? פשוט, אני מזהה את האומן, דרך הפעולה שלו, דרך האומנות. להיות איש אמונה זה לזהות את הנגר, כשהוא לא עומד על יד המטבח. אז יש מצבים שבהם קל לזהות, יש מצבים שבהם מסובך לזהות, אבל זה, שם נבחן את האמונה. שם נבחן את האמונה. אומר הרב, וכל זה אומר הרמב"ם מנוחה השם אלוקיך. אומר הרב, אם אתה רוצה, אם אנחנו רוצים להיות אנשים מוסריים, דבר ראשון, ישנם דברים שהם האלף בית, עקרונות האמונה הבסיסיים, שמבלעדיהם אנחנו נדבר עד מחרתיים להיות מוסריים, לא נהיה מוסריים. אמיתת גדר האמונה, שהיא מופיעה א' באמיתת הבורא, יש בורא. ב', הוא נתן תורה שבכתב. ג', גם תורה שבעל פה. הוא נתן, צריך להסביר את הביטוי הזה, הוא נתן. ד', השיא של התורה הזאת היא הקבלה. עד לכאן, אם אפשר לומר, הדברים המופיעים בעולם עליון. עכשיו איך זה מופיע פה בעולם תחתון? נשמת האדם. הבריאה כולה יש לה תמצית, האדם. והתמצית של האדם זה ישראל, שיכול לבטא את עצמו רק בארץ ישראל. והמגמה שלנו זה בניין מקדש בגאולת עולם. ועד שלא נגיע לזה, אז כל התורה שבכתב ושבעל פה וכו' וחוכמת הקבלה וכו', לא יגיעו למימושה. ולכן כדי ללמוד מוסר, אני צריך להשתחרר מהתפיסה השטחית והחלקית הזאת, שאני סך הכל באתי לתקן את עצמי ברובד המוסרי המידותי שלי. זהו. אז לימוד מוסר זה דבר כזה מקובץ, כזה קטן. מה פתאום? כדי לבנות את המידות שלי נכון, אני צריך לדעת לאיזה מערכת אני שייך. כמו אחד שהוא נוסע באוטוסטרדה, 10 כיווני נסיעה, או 10 נתיבי נסיעה יותר נכון. הוא צריך לדעת להשתלב בתנועה. הוא לא יכול ככה לנסוע בזיגזג. אז נכון שאתה עכשיו מטפל רק במכונית שלך. אבל כשאתה תטפל נכון במכונית, אתה צריך להתמצא במרחב. אתה לא יכול לטפל רק בעצמך. אז כשאדם, א' ב', כשאדם רוצה לפנות את עצמו בחיים מוסרית, בחיים מידותית, הוא צריך לראות באיזה מכלול הוא נמצא. הוא נמצא במכלול שנקרא אמונה. קרי אומן באומנות. והדרך לגלות האומן באומנות, זה דרך ההופעה של האומן במציאות היותר עליונה, עד כדי השתלשלותה במציאות היותר תחתונה. פחות מזה, הוא לא איש מאמין, פחות מזה, הוא לא יהיה מוסרי. זה צריך להיות ברור. לכן אומר הרב, רק נסכם את זה. אלה הם הסדרי הדברים שעליהם ראו לסדר עיוניו להועיל לעצמו ולזולתו. אמיתת גדר האמונה, צורתה כמו שהיא מיושבת בנפש, והכרחה וגודל אמיתתה. שאין גבול באמת למעלה מזה על פי דברים מבוררים ומומתים בשכל, בחוש ובחוש כמפורסם. המשפט הזה, סוגיות עצומות, אנחנו עוסקים בו בשיעור אחר, נעזוב את זה. ב' באמיתת הבורא יתעלה במציאותו יתברך ויתרומם בגודלו השגחתו והמידות הקדושות המיוחסים לו וכו' וכו'. ג' באמיתת התורה אשר בידינו ומת אדון כל המעשים דבר שמו לרואה נאמן משה רבנו עליו השלום בגודל קדושתה ברומות מעלתה בהדרת אורה ובגודל אושרה שמאשרת להוגיה לא רק ערכה לכשעצמה אלא איך היא מתקנת את העולם. ד' באמיתת תורה שבעל פה שציווה קדוש ברוך הוא למשה רבנו עליו השלום שתמסר לכם לדור דור 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 הנחלים במשנה ובתלמוד וכו'. איי, אמיתת חוכמת הקבלה, הכרח מציאותה. עד לכאן, אפשר לומר, ההופעה האלוקית בעולם עליון, נקרא לזה ככה. עכשיו זה מופיע אלינו. כל זמן שלא ילמד לעצמו, שתתברר לו מעלת נשמת האדם, ומעלת ישראל כתמצית האדם. והאפשרות היחידה לגלות מעלתנו, מעלת הארץ הקדושה. וממילא החיבור בין הארץ לבין העם. והשתוקקות הראויה לכל איש ישראל, כשהחיבור הזה ישלם. בניין המקדש וגדולת ישראל ותרומתם בעולם. כמעט שאי אפשר לטעום טעם עבודה. באמת יש לי קושי על המערב ואומר כמעט. אי אפשר לטעום טעם עבודה. אולי כמעט, כדי לא, שלא נתייאש. קצת משהו, הרי סוף סוף אני כן קצת מתקן את המידות שלי, גם כשאם אני לא שייך לכל המהלך הגדול הזה. אז קורה כאן משהו. בסדר, אבל מה אתה משווה את זה ביחס למה שצריך להיות? בבקשה. כן.
הרב, שאלה.
כן.
הזכרת את השואה, אז אנשים, הם איבדו את האמונה, כי הם לא
האמינו
שאלוהים יכול להיות רע.
שאלה מה זה רב איתו?
אם יש אלוהים, אז הוא טוב. בגלל זה הם...
זה בדיוק הנצרות. הנצרות אמרה, האלוהים הוא טוב, האלוהים מתגלה רק בחסד, ולכן ברגע שיש רע, זה לא אלוהים. כלומר, האלוהים שלהם מאוד קטן, יכול להתגלות רק במה שבני אדם קוראים לו טוב, ולא במה שבני אדם קוראים לו רע.
מה?
השואה בעיניים של בני אדם זה מאוד רע. אוקיי, אנחנו לא אומרים, אדם שמת לא מת, אדם שמת לו קרוב משפחה, הוא לא מברך הטוב האמיתי, הוא מברך דיין האמת, רק רגע, סליחה שנייה, מצד שני הוא אומר בשמחה, ההלכה שצריך לברך ברוך דיין האמת בשמחה, אבל הוא לא מברך הטוב האמיתי, אבל הוא גם לא מברך דיין האמת בעצבות, טוב, איך אפשר לברך דיין האמת בשמחה, שלא נעמוד בניסיון כזה, אבל כנראה שזה מדרגת האמונה שאנחנו נדרשים להגיע אליה. מצד אחד לדעת להתמודד עם המציאות כפי שבני האדם טבעיים מתמודדים, ומצד שני, לדעת מאיפה זה נובע ולאן זה הולך וכו'.
אבל אם כל השואה מופיעה בספר איוב, בפרקים נ"ח
שמה. כן, אבל זה לא קשור אלינו. רק רציתי לתת דוגמה. רק רציתי לתת דוגמה. בבקשה. עוד, כן, עכשיו שאלה. בבקשה.
קודם אמרת אלוהים, או יותר נכון השם.
השם זה אינסוף ברוך הוא מעל למציאות שלנו. האלוהים זה ההופעה של השם במציאות שלנו.
האלוהים זה הכוחות?
מה? האלוהים זה הגילויים שלו.
מה שאנחנו רואים ומרגישים...
זה הגילויים שלו. כל המדרגות שבהם אנחנו פוגשים אותו, חוש, רגש, שכל, אלה גילויו. זה לא הוא. אבל בכל זה אנחנו עסקנו ועוסקים בבניין אמונה. אז לא כדאי לחזור על זה פה. בבקשה, ארצה.
שאלה. אפשר להגיד במידה מסוימת שהקדוש ברוך הוא נמצא בעיקר במציאות הקשות, דווקא שם, כי בדרך כלל העולם עצמו נוהג בצורה מסוימת, שיש סדר מסוים, ודווקא שיש משהו פתאום שהוא מחוץ לסדר, הוא אומר משהו שהוא כל כך לא אנושי, אז הוא אומר שזה חייב להיות אלוקים.
אני הייתי רוצה להגיד מה שאני רוצה לומר בצורה אחרת, למרות שזה לא הנושא, אבל מתוקף חשיבות הדברים, אני כן רוצה הערה קצרה. אנחנו חיים, האדם חי באיזה מין שגרה. נכון? שגרה. האמת שזה לא אותו קו, אלא זה הולך ומתרומם לאט לאט, אבל רק בשביל הציור, לצייר את זה כקו ישר. נגיד. בסדר? תשאל כל אדם, תגיד איך היית רוצה לחיות? אז הוא יגיד, ברוך השם, יום יום. תן לי לחיות כמו שאני חי, שגרה, הכל בסדר, לא רוצה עיכובים, לא רוצה צרות, לא רוצה מחלות, לא רוצה בעיות. ברוך השם. זהו. עכשיו, איך אדם מגיב כשהוא חי, ופתאום יש פריצה. שינוי. זעזוע. טלטלה. השינוי בדרך כלל הוא יכול להיות או קיצוני למעלה, או קיצוני למטה, או פחות קיצוני. אבל למעלה או למטה. אני אצייר את זה פה, למרות שאולי זה היה צריך להיות מצויר למטה, אבל פתאום יוצא דופן. משהו השתבש. איך אדם במרכאות נורמלי מגיב לשיבוש הזה? איך מגיב אבא או אמא כשיש שקט בבית ופתאום התינוק מתחיל לבכות? איך הוא מגיב?
בעלה?
לא. אם הוא כבר מיומן. מה? הלוואי. מה? זה גם נכון. הוא מחפש את המוצץ הקרוב כדי לסתום את הרעש. זהו. הוא חי בשקט. פתאום יש הפרעה. איך אנחנו מגיבים? מחפשים מוצץ. כלומר, יש פריצה, יש שריפה. איך אנחנו מגיבים? מחבים את האש. ואז מה המטרה שלנו? נחזור על השגרה. ואז הנקודה שהגענו אליה פה אחרי שקיבלנו את השריפה, הנה, קיבלנו את השריפה, היא בדיוק אותה הנקודה שהיינו פה. זאת הגישה המקובלת. נכון? תן לי לחיות בשגרה. כל יוצא, אדם לא עלינו, אדם בריא, לא עלינו פתאום חולה, הולך לרופא הטוב ביותר, חוזר להיות בריא, הוא מתחיל מאותה נקודה שבה הוא הפסיק לפני שבועיים. ככה מקובל לחשוב. מה שאמרנו כאן זה חוסר אמונה. במילים אחרות. ואת זה אומרים כל המפרשים. כשלמדנו ברף חרלה, פרעים את ברף חרלה, ולמדנו אחרי פרעים, ראינו את העניין הזה. עד כדי כך הרב חרלפ אומר, ואלה המשפטים אשר תשים לי לפניהם. אומר הרב חרלפ, בדרך כלל מקובל לחשוב, שמתי צריכים לבוא לדיין שיפסוק הלכה? כשיש בעיה. ומה התפקיד של הדיין? לעשות שלום בין שני המתווכחים, בין שני בעלי הדין. אבל אם לא הייתה בעיה, אז לא צריכים לבוא לדיין. כלומר, הסיבה שבגללה צריך לבוא לדיין, זה איזשהו מצב לא נורמלי במציאות. אבל היה עדיף שבכלל לא נגיע לדיין. ככה אנחנו חושבים, ככה אנחנו מנהלים את החיים. אומר הרב חרל"פ, זה חוסר אמונה. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נמצאים בשלב הזה, בקומה הזאת פה. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נגיע לקומה הזאת פה. הוא רוצה שנתרומם. עכשיו, היות והאדם בדרך כלל הוא אדם סטטי, המציאות הנקראת אדם היא סטטית, היא אוהבת את הקבוע, אוהבת את ההרגל, היא לא רוצה שינויים, היא מפחדת משינויים. אז הקדוש ברוך הוא לפעמים אין לו ברירה. מה הוא עושה? צריך לזעזע את המציאות, פתאום פריצה, צק, פריצה. ואז הפריצה הזאת בעצם המטרה שלה היא להביא אותנו למקום חדש, אחר לגמרי. כלומר, מה קדם למה? הסטייה, הפריצה מהנורמלי, או הרצון האלוקי להביא אותנו לפה? זה מה שקדם. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אומר הרב, חרלה פעמוק מאוד. הקדוש ברוך הוא רוצה שיופיע, שתופיע כבכל אמת חדשה בעולם, דין חדש בעולם. אז הקדוש ברוך הוא יזם מריבה בין שני בני אדם. אז מה גרם למה? המריבה גרמה להופעת הדין החדש, או הפוך? הופעת הדין החדש, היא גרמה למריבה. שמעתי בשם הרב טאו, בצורה הבאה. מה קדם למה? הנבוכים שחיו בדור של הרמב״ם. שבגללם לא הייתה ברירה לרמב״ם לכתוב ספר מורה לנבוכים, או הפוך, הרצון של הקדוש ברוך הוא לגלות את הרמב״ם, ואז הוא יצר נבוכים בעולם, כדי שהרמב״ם יגלה מה שהוא יכול לגלות. מה קדם למה? זה הסדר. היה צריך לצאת רמב״ם לעולם, לבריאות. אז הדרך להוציא את הרמב״ם לעולם זה להביא נבוכים. אז הרמב״ם לא כתב ספר כדי לדחוף איזה מוצץ לנבוכים. הפוך, בדיוק. אז כל פעם כשיש פריצה מהסדר הנורמלי, זאת הכרה שיש כאן קומה חדשה שאמורה להיוולד, שאמורה להופיע. והתפקיד של הפריצה זה סך הכל לזעזע אותנו, לטלטל אותנו, ולהביא אותנו למקום החדש. קודם כל יש את האמת שצריכה להופיע, אחר כך הקדוש ברוך הוא יוצר עימות בין בני אדם שיבואו לבית המשפט כדי שתגלה האמת. זה לא מתחיל מהעימות, זה מתחיל מהאמת שצריכה לבוא.
אבל זה מעל נורמלי, זה
אפילו
שער.
מה?
אז אם עכשיו יש קו נורמלי, פתאום יש יציאה מזה, אז אנחנו עוברים להיות מעל נורמלי.
כל מצב שאנחנו פוגשים יוצא דופן מהסדר הנורמלי, זה מראה שצריכה להיוולד כאן ויכולה להיוולד כאן כבר קומה חדשה. וכל הפריצה מהנורמלי עניינה להביא את הקומה החדשה. ואם אני מנסה לסתום את הפרצה ולחזור למצב הקודם, אז אני בכלל לא מבין מה המטרה של הפריצה ומה הקדוש ברוך הוא יעשה. הרי סוף סוף העולם צריך להתקדם. הגאולה צריכה להתקדם. אז מה הוא יעשה? יביא פריצה יותר גדולה. הפריצה פה הייתה כזאת, בפעם הבאה היא תהיה כזאת. לא הקשבת גם פה, אז היא תהיה כזאת. בסוף אתה תקשיב, לא תהיה לך ברירה. אז זה הפוך. לכן ההערה שלי הוציא לך חשובה. שזה לא רק שהאומן מתגלה באומנות. ככל שהאומנות יוצאת מהסדר הנורמלי, זה סיבן שהאומן יכול יותר להתגלות. והקדוש ברוך הוא ברחמה רוב חסדיו, הוא יודע איך לעשות את זה. הוא מנהל את העולם בפעיליות כזאת, שיודעת איך לפרוץ, מתי לפרוץ, אצל מי, כשלא ניפול ונתמוטט. בסדר? קוראים לזה במילים פשוטות, גיל ההתבגרות. גיל ההתבגרות של הפרט, של העם, של האנושות, של העולם. ילד קטן, חי חיים נורמליים. אומר, עושה מה שאומרים שלו והמחנכים שלו אומרים לו לעשות. כל מה שהוא אומר, כן אבא, תודה רבה, יופי. ברגע שהוא גדל, פתאום מתחיל לקשות קושיות, פתאום אולי כן, אולי לא, פתאום מתחיל להיות לא, אל תערבו לי, כן, אל תגידו לי מה אתם, וכולי. מה קורה פה? אותו הילד שמקודם אמר אמן, עכשיו אומר לא רוצה כל הזמן. מה קורה פה? וזה בדיוק. הילד הזה שמקודם אותם ההכרות, אותם הערכים, שבאו אצלו באופן כפוי, על ידי הורים ומורים, צריכים להופיע עכשיו אצלו על ידי בחירה. אז הפריצה הזאת היא כדי להרים אותו קומה. סליחה. שזה יבוא בהכרתו, בבחירתו, מרצונו. שזה לא יבוא בכפייה. אבל בשלב הזה של הפריצה, אנחנו כהורים וכמחנכים, יכולים להיות מזועזעים. מה קורה כאן? ואז מה אנחנו מחפשים הרבה פעמים? לסתום את המוצץ. לסתום את הפעמים המוצץ. אבל אנחנו לא מבינים שבעצם יש כאן תקופה שהיא הכרחית להתגדלות של הנער הזה. והמטרה שלנו זה להביא אותו בשלב הבא, כשהוא יהיה כבר אדם בוגר, נער מתבגר, להביא אותו לאותו המקום שהוא אמר אמן מקודם להורים ומורים, אבל שיגיד עכשיו אמן לעצמו. לא בכפייה. ואז זה כבר ברמה הרבה יותר עליונה. ואם אנחנו אומרים לו, שב בשקט, אל תשאל, תתבייש לך, איך אתה מתנהג? לא אמרנו שאין גבולות, אבל אנחנו לא מבינים את המגמה של הפריצה, אז אנחנו מפספסים פה את העיקר. את העיקר. לכן האומן מתגלה באומנותו, וככל שלפעמים האומנות פחות מגלה את האומן, ובפרט כשהפריצות הן קיצוניות ויוצאות דופן ואפילו מפתיעות, כי לא ציפינו לזה, זה מראה שהאומן יכול כבר להתגלות במדרגה הרבה יותר עליונה מהמדרגה שהוא התגלה עד עכשיו. אבל, סליחה, זה לא הנושא שלנו עכשיו. אבל הנושא הזה הוא חשוב. כן. זה מראה עד כמה אנחנו בתקופה גדולה. אבל זה גיל ההתבגרות. גיל ההתבגרות הוא תקופה מסובכת מאוד. דרך אגב, בגיל ההתבגרות גם יש הכי הרבה התאבדויות. כלומר, יש הכי הרבה חורבנות בדרך, יש הכי הרבה ערס. צריך להיזהר, צריך לעשות את זה נכון. כן. הכל? לא שאנחנו מסכימים עם כל דבר שנעשה פה. כמו שאנחנו לא מסכימים, לא עם כל דבר שנעשה בכלל בעולם. הקדוש ברוך הוא, הכל צפוי והרשות נתונה. אנחנו אחראים על הרשות נתונה. הרשות נתונה לנו. אנחנו צריכים לעשות מה שלאל ידינו לעשות. ברגע שהתאמצנו, הרב כותב באחד האגרות, שברגע שאדם מתאמץ, והוא רואה שהוא מתאמץ ולא מצליח, ובאמת הוא עשה את המקסימום האפשרי. הוא לא השתגע, הוא עשה את המקסימום שצריך לעשות, ולמרות זאת לא הצליח, זה סימן שכרגע הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא לא יצליח. אבל זה מבטיח לעצלנים. להתאמץ קצת ולהגיד, אני לא צריך להצליח, הראיה שלא הצלחתי. לא. האדם צריך להתאמץ כמה שהוא יכול, בכל נושא לפי עניינו. עכשיו צריך ללמוד כל נושא, לכל מציאות, כמה צריך להשתדל. אבל באופן תיאורטי, נגיד שהשתדלנו מה שצריך להשתדל, ולא הצלחנו, כנראה שרצון השם שלא נצליח. אבל אנו חייבים להתאמץ ולהשתדל. כלומר, היינו חייבים להגיע למצב שלא נצליח רק אחרי שהשתדלנו להצליח. וזה אין לאדם, אדם אסור להתעסק עם זה. אנחנו צריכים לעשות מה שהתורה אומרת. להתאמץ ולהשתדל שהחיים יתנהלו כפי איך שהקדוש ברוך הוא ציווה עלינו בתורה. אנחנו לא יכולים להגיד, תראה את הכישלונות, זה רצון השם, מה אתה רוצה? זה כמו אחד חולה. הוא אומר, אם אני הולך לרופא, זה כפירה. הקדוש ברוך הוא עשה אותי חולה. אסור ללכת לרופא. לא. הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תלך לרופא הטוב ביותר. ותהיה בריא. אם עשית את זה ותהיה בריא, אשריך. עשית את זה חס ושלום ולא תהיה בריא, אשריך בעולם הבא. או בגן ובעולם הבא. אבל אם לא הלכת לרופא, אל תפיל את התיק על ריבונו של עולם. כי האחריות עליך. לכן כשאנחנו לומדים מוסר ומשתדלים לטפל במידות הפרטיות שלנו, זה צריך לבוא ממקום הרבה הרבה יותר כללי. הרבה יותר גדול. אחד הדברים הכי לא נכונים, זה כשאדם לומד מידות, כשאדם נפגש עם הביטוי הזה שנקרא מידות, הוא חושב שמידות זה איזה מקצוע מאוד נקודתי כזה של טיפול במידות הנפש. הוא שוכח שבעצם כל העולם שלנו הוא מידה. מה זה מידה במילים יותר פנימיות? לבוש. איזה מידה אתה לובש? לארג', סמול, אקסטרה אקסטרה לארג'. אבל החולצה זה לא אני. החולצה זה הלבוש שלי. מי שלא מכיר אותי יגיד, תשמע, אתה אפור. לא, אני לא אפור. מי שלא מכיר אותי יגיד, תשמע, אתה בשר. 80 קילו, 70, 60, 100, מטר 40. לא, זה לא אני, זה לבוש. כותונת אור, זה לבוש הכותונת אור הזאת. זה לבוש, זה לא אני בכלל. אז מה זה מידה? מידה זה הלבושים שהקדוש ברוך הוא התלבש במציאות. אז אנחנו צריכים להתלבש באותם הלבושים שבהם הקדוש ברוך הוא התלבש. אז כשהוא רוצה לגלות את גבורתו, את מידת הגבורה שלו, הוא מתלבש באופן מסוים. אז אני עכשיו צריך ללמוד טוב טוב איך הוא מתלבש כשהוא רוצה לגלות גבורה. ואז אנחנו צריכים להתלבש כמותו. כשהוא רוצה לגלות את מידת הענווה שלו, באיזה לבוש הוא מתלבש? איזה מידה הוא מדד את עצמו, איזה שיעור הוא שיער את עצמו, איזה ערך הוא העריך את עצמו. אז אני צריך להימדד באותה המידה. אבל זה לאו דווקא במידות. כל העולם הזה הוא בעצם לבוש אחד גדול של השם. כל התורה כולה אומר חזל, כל התורה כולה ישמות השם. לא ראיתי? לא ראיתי שכל התורה כולה ישמות השם. ראיתי הרבה פסוקים, אלה אלופי אסף, אלה אלופי אדום. איפה אתה רואה פה שמות השם? אני רואה פה אלופי אדום. נכון, אתה לא רואה טוב. אם תהיה איש אמונה, תגלה אלופי השם. תגלה את אלופי השם ולא אלופי עשר. תגלה את השם. לכן כל התורה כולה היא כולה שמות השם. והתורה עצמה היא לבוש. תורה שבעל פה היא לבוש לתורה שבכתב. ותורה שבכתב היא לבוש לדברים יותר עמוקים. ותורת הסוד. ותורת הסוד היא לבוש להופעת השם. הכל הוא לבוש. אז אנחנו משתדלים להתלבש כפי שהקדוש ברוך הוא מתלבש. לכן המקצוע הזה שנקרא מידות, הוא לא רק במידות הנפש, הוא בכל תחום. איך הקדוש ברוך הוא היה מתלבש אם הוא היה ראש ממשלה? אז עכשיו אנחנו צריכים ללמוד איך הוא היה מתלבש, ולנסות להלביש את ראש הממשלה, כפי מידתנו, כפי רותנו, בלבוש הזה. את זה צריך להשתדל לעשות. כן, יד. לכן אני חילקתי, אתה צודק, לכן אני חילקתי כאן, ואם שמת לב, הדגשתי בצורה נסתרת, תורה שבעל פה, תורה שבעל פה זה עם ישראל, זה ישראל, ולכן חילקנו עוד חילוק אחד, שזה כביכול הממד העליון, וזה הממד התחתון. כביכול, כלפי חוץ, עם ישראל נראה בעולם שלנו. הרי עם ישראל זה נשמות בגוף, זה ציבור ופרטים, זה מסה, זה הוויה, זה עולם הזה. התורה היא מעל העולם הזה, היא שכל, היא מופשט. לכן החלוקה הזאת. אתה צודק. אני רוצה רגע לחדד מה שליד אמר ולהוכיח את מה ש... תפתח רגע במידות הראיים, ערך אהבה, פסקה א'. מידות הראייה זו בעצם ההשלמה או ההתפרטות של, של ספר מוסר אביך. אז אהבה, מתחילים באהבה. פסקה א', האהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. אמרנו כבר פעם, אהבה זה תוצאה של הערכה. אני לא אוהב משהו שאני לא מעריך אותו. אם אני לא מעריך משהו, אני לא אוהב אותו, אוהב אותו פחות. לכן למה האהבה צריכה להיות מלאה בלב בכל? כי אני מעריך את הכל. למה אני מעריך את הכל? כי האלוהים מתגלה בכל. איך קוראים לזה בעברית? אמונה. אז האהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. מה זה לכל? הכל ברא לכבודו. הכל. איפה אני מתחיל? זאת השאלה. איפה אני מתחיל? אומר הרב פסקה ב'. אהבת כל המעשים כולם, כל הבריאה, אולי כאן הכוונה הטבע, ההיסטוריה, אולי אפילו התורה, למרות שלא הייתי אומר את זה כאן, אבל נגיד, אהבת כל המעשים כולם, נסביר כרגע אפילו במדע הטבע וההיסטוריה. כל המעשים שקדוש ברוך הוא עשה בטבע, וכל המעשים שקדוש ברוך הוא עשה ועושה בהיסטוריה. כל הפעולות שלו, כל האומנויות שלו. אהבת כל המעשים כולם היא קודמת לכל. אחר כך אהבת כל האדם. אחרי אהבת ישראל, עכשיו שימו לב, שהיא כוללת הכל. היא תמצית הכל. שעתידין ישראל לתקן את כל המעשים כולם. היום בבינה לאמונה נעסוק בזה. בזה ממקום אחר. לכן אין שום סתירה. או שהרב רומז לזה בתורה שבעל פה, או שהרב מדבר על העולם שבני אדם רואים בו כעולם עליון מופשט, מול העולם שבו בני אדם, אותו בני אדם רואים כעולם מוחשי. עולם שלנו. זה כמו ההסבר הפלא. תשאל כל אדם, איפה גם אנחנו מופיע יותר? בספר התורה או ביהודי? מה יגידו לך? ספר תורה? אני בבלי טיפשי, שמנשקים ספר תורה, שקמים לפני ספר תורה ולא קמים לפני, תלמיד חכם. אלה הבבלים הטיפשיים, שמנשקים את התורה על הקלף, ולא מנשקים את התורה שבחיים. במילים אחרות, מנשקים את התורה ולא מנשקים את ישראל. אז הבבלים אומרים את זה על עצמם. אני בבלי טיפשי, שמנשקים את התורה ולא מנשקים את ישראל. לכן ישראל זה יותר מסובך. זה מה שאנחנו לומדים בבניין אמונה, בדיוק.
כתוב את הרבנים של ישראל, לא את ישראל.
תלמידי חכמים שמגלים את סגולת ישראל. ודאי. מתי ראית הפעם האחרונה, יהודים רצים, מנשקים, יהודים אחרים. אבל מה? את המזוזה? הוא עומד אומר 18 פסוקים כדי ש... ינצחו. אחר כך ספר התורה, אחר כך תפילת ראש שנה ויום הכיפורים. את השופר הוא מלטף, הוא זה. אתה ראית הפעם האנשים קצת שנקראים רחוקים, שנפגשים עם... תשמישי קדושה. אנחנו לא מתעזלים בזה. מסוגל ללטף את השופר, לנשק אותו, לגעת בו, לחוש אותו, להריח אותו. תריח את עצמך, אתה בעצמך שופר. השופר הזה הוא הביטוי שלך. לא אמרנו שלזלזל בזה, זה מקרב אנשים, זה מחזק אותם, זה מעורר אותם. ברוך השם. אבל לא לאבד את הפרופורציה. יש כאלה מנשקים את המזוזה. תשאל אותם, מה אתה מנשק? הם לא יודעים מה הם משקיעים. הם בטוחים שהם משקיעים את המתכת. הם אפילו לא יודעים מה יש בפנים. מה כתוב? אז מה אמרנו? אז מה אנחנו אומרים עכשיו? אל תנשק מזוזה. נשק מזוזה, לפחות זה. משהו סימבולי. אבל אתה יודע שבתוך המזוזה יש משהו אחר, אתה לא מנשק את המזוזה. אתה מנשק את הקלף שבמזוזה. ובקלף הזה כתוב משהו, אתה מנשק את אותיות הקודש. והאותיות האלה זה אתה בעצמך, אתה מנשק את עצמך. אתה מנשיק את ריבונו של עולם שנמצא בך. אני רוצה לספר לכם סיפור, אפשר? סיפור. אולי סיפרתי זה, אני כבר לא זוכר. לפני שבוע, קצת יותר, שבועיים אולי כבר, שבוע וחצי, יצא לי להיות באיזה הזכרה, לאיזה אישה מבוגרת, אישה צדיקה. והגיעו כל מיני קרובי משפחה. אז הגיעה הדודה, כאילו אתם מכירים את הדודות שמגיעות, הגיעה הדודה. בסדר? וביקשו ממני לדבר ככה, כמה מילים, ואלתי מה אני אגיד, מה אני אגיד, מי אני אגיד, על אדם כל כך, אישה כל כך מיוחדת, באמת מיוחדת מאוד. אז אנחנו ככה עומדים על יד הקבר, זה היה 30, ואני שומע ככה את האנשים מדברים, לא היו הרבה אנשים, אז שמה את הדודה הזאת אומרת? מה האדם שווה? שווה כלום. תראה מה נשאר ממנו. שום דבר. לא שווה כלום. בסוף כולו רקב עצמות. אתמול, עכשיו אני אזכר, אתמול הייתי באיזשהו מקום, בארוחת צהריים. אני שומע ככה כמה אנשים מבוגרים, שלושה אנשים מבוגרים, בני נראה לי 60 וצפונה ומעלה. מדברים על הפרנסה, ועל הקשיים של האדם, ושהגיע עצמו כבר ללמוד תורה, ושמה שווה האדם, בכלל לא שווה כלום. והיה איזה סיפור, כן, כן, נזכרתי. היה איזה סיפור על איזה מישהו מאוסטרליה, שהיה לוחה תנינים, והקץ אותו איזה חתול ארסי, משהו כזה?
דג
ארסי. אז הם דיברו על זה, כן. מה שווה האדם? תראה מה זה, הוא כזה ג'בר, כנראה יראו בטלוויזיה. כזה גדול, וזה איזה הקיצה כזה, נקודה, טק, תוך שתי דקות נעלם מהאופק. מה שווה האדם? שום דבר. טוב, אז אני חוזר להזכרה. אז אמרתי, עכשיו אני יודע מה לדבר. ואז אמרתי את דברי השם משמואל. מופלא מאוד, אומר השם משמואל. הרי כולנו מכירים את המשנה שאנחנו אומרים, כשקוברים אדם לא עלינו. הקביעה בן מהללאל אומר, דע מאין באת, לאן אתה הולך, לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. דע מאין באת מטיפה סרוחה. לאן אתה הולך למקום הפרימה ותולע. ודע לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מי אנחנו מלכים לכם הקדוש ברוך. כשאנחנו נמצאים לא עלינו בהלוויה, או בני אדם חוזרים מבית הקברות. באיזה אווירה הם חוזרים? הם חוזרים בדיוק באותה אווירה של הדודה הזאת. מה שווה האדם? טיפה סרוחה, כמקום הפרימה ותולעה, לא שווה כלום. שואל השם משמואל, שאלה פשט, איך לא שאלנו אותה? שואל השם משמואל, רגע, למה הקווה בן מעלהל חוזר פעמיים? דע מאין באת, לאן אתה הולך, לפני מי אתה עתיד, לתני דין וחשבון. אחר כך, הוא מתחיל לפרט. דע מאין באת, מטיפה סרוחה. לאן אתה הולך, מקום הפרימה ותולעה, חבל לדיו. תגיד, תכלס, דע מאין באת, מטיפה סרוחה? לאן אתה הולך, למקום הפרימה ותולעה? מה זה ההקדמה הזאת? דע מאין באת, לאן אתה הולך, לפי מי אתה עתיד, ליתן דין וחשבון. עכשיו התפרטו, תה, אלא מאין באת, מטיפה סרוחה. אומר הראשי משמואל, דע מאין באת, מכיסא הכבוד. לאן אתה הולך, לגן עדן והעולם הבא. ולפני מי אתה עתיד, ליתן דין וחשבון. לפני ריבונו של עולם שאתה יכול להיות אדם מאמין שמגלה את האומן באומנות. עד לכאן מי אתה באמת? מה האידיאל? מה הפוטנציאל? מה האחריות? מה התפקיד? עכשיו, אחרי שזאת האמת יתבר לנו מה גודל מעלתנו, עכשיו, בעולם שלנו זה מופיע מסובך. מאין באת? מי טיפה סרוחה? ולכן אומרים את זה בשקט דרך אגב. ככה גם חבר הקדיש אני חושב נוהגים. בשקט. לאן אתה הולך? למקום הפרימה ותולע. כשאדם יוצא מבית הקברות, הוא לא צריך לצאת באיזה אווירה של מה שווה האדם. הפוך! תראה מה האדם הזה עשה בעולם! תראה כמה הוא פעל! זה הפוך! התפקיד שלנו זה לגלות את האומן באומנות. זה לא לראות את האומן כדבר אחד, ואת האומנות כדבר שני, ולהגיד, היות ואני כרגע חלק מהאומנות, אני אדם, ותראה איזה כוחות טבעיים נמוכים יש בי ביחס להופעת כביכול. השם שבי, אז אני עכשיו זורק את כל זה, ולא מעניין אותי כל זה, ובורח אל אלוהים. זה בדיוק כמו הדודה היא. אותו דבר בדיוק. האדם הוא יצור חשוב. הוא יצור גדול. הוא יצור שיש לו אחריות, יש לו תפקיד. ומתוך המבט הזה, עכשיו הוא ניגש אל המציאות המסובכת. אז הוא לא בורח אל האומן ועוזב את האומנות. הפוך, הוא יודע שהגודל של האומן הוא כל כך גדול שהוא מסוגל להופיע גם באומנויות שכביכול כלפי חוץ נראים יותר רחוקות ואני מתחבר למה שרצה להביא אותנו מקודם ודווקא בזמנים שבהם האומן פחות מתגלה כי יש פריצה לפעמים קיצונית אנטיתזה הפוכה לגמרי להופעת האומן זה סימן שכבר האומן יכול להתגלות יותר ככל שהלאומיות הישראלית תקרוס בכל הרמות זה סימן שאנחנו כבר בשלב שאפשר להגיע בשלב הבא כבר. אפשר להגיע לשלב הבא. ככל שנראה משברים יותר חריפים במערכות השלטון, בחברה בכלל, בממד הלאומי נקרא לו חילוני, זה סימן שכבר אנחנו על מפתן, המדרגה הבאה, וזה התפקיד שלנו לגלות את זה ולחשוף את זה. לא, תראה, הכל מדרדר, הכל מתמוטט, הכל מתפרק, זה לא ככה, זה ההפך בדיוק. זה מתפרק, כי כבר הילד הזה אומר לא. הילד הזה כבר אומר לא רוצה, ברוך השם עדיין לא הגענו לשלב הזה, אבל הוא אומר לא רוצה להיות פוליטיקאי, זה הוא כבר אומר. הוא אומר כבר לא רוצה להיות מורה, זה הוא כבר אומר. הוא עדיין לא אומר לא רוצה להתגייס לצבא. זה עוד לא, ברוך השם, זה קו אדום שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו. שבמצבים, במלחמה, מצבים קשים, כולם מתרוממים ומגלים מהם באמת. אבל מדי פעם אנחנו שומעים את זה. לא רוצה. רגע, איפה הלאומיות, איפה האינסטינקט הלאומי הטבעי שלך, הבריא שלך? הרי זה היה. לאן זה נעלם? איך פתאום ההתיישבות היא לא ערך בפני עצמו, אלא רק איזשהו נדלן להסכם שלום? איך יכול להיות? לאן נעלם הערך הזה? פשוט, זה כמו בדיוק אותו ילד שלאט לאט הולך ומאבד את האינסטינקטים הטבעיים שלו, כי כרגע זה יכול כבר להופיע ברמה הרבה יותר עמוקה. אותם הדברים יופיעו ברמה הרבה יותר עמוקה, ברמה של הכרה, הבנה, בחירה ורצון. אז ככל שהמשבריות היא יותר גדולה, זה סימן שהופעת האמונה, הופעת האומן באומנות, היא הרבה יותר, הפוטנציאל של הופעת האומן באומנות הרבה יותר גדול. צד האמת. לא אמרנו לשמוח. בדיוק כמו ברוך דן האמת. או לא בדיוק, אבל העיקרון. צריך לדעת מצד אחד שהדברים מסובכים הם מסוכנים מאוד, והם עצובים, הם כואבים, או לא עצובים, אלא כואבים. מצד שני, לדעת שהכל זה מהלך אלוקי אחד ארוך. אז לא הייתי אומר בשמחה, בשמחה ובכאב. ביחד. כאב על החוץ ושמחה על מה שהחוץ הזה בעצם מסמן. הוא מסמן שיכול להיות כאן פנים הרבה יותר גדול.
המילה משבר, אפשר ממנה גם להיבנות, ויושב משבר
בכולה. זאת הדוגמה הטובה ביותר שאומר כבודו. יושבת על המשבר. כשיולדת יושבת על המשבר, אז היא במשבר. אבל כשהיא תצא מהמשבר, או כשיצא מי שיצא, מי שאמור לצא מהמשבר הזה, אז התגלה ששבר גדול היה לנו כאן. שבר במובן של אוכל. שברו לנו שבר. זה משבר, כך צריך להסתכל על זה. לכן, אם אנחנו מסכמים, לכן הרב כאן מברר את ההקדמה הזאת. לא להיות כאלה שעובדים על המוסר הפרטי שלהם, בלי שכל זה הוא תוצאה של המהלך הגדול הזה של האומן באומנות. טוב, אני מרגיש שאולי כדאי טיפה להתקדם, אז אם תוכלו לחזור על פסקאות ב' וג', אולי ניגע בעוד משהו בג' בעיקר, ונתחיל את פרק א'. והנה נראה. להתראות. שלום.